בסצנה שורש של שיחה שינה של בדי אהרון. לא ראינו את כל השיחה, אלא רק את המקורות. מאחד המקורות נאמר שבמקום שבו נרפים מדברי תורה, זאת אומרת, לא לומדים את התורה ברצינות, לא משקיעים בתורה, זה יוצר רפיון אצל כל העם. וניסינו להבין איך זה יוצר רפיון אצל כל העם, ובשביל להבין את ההבנה הזאת חולקו כל מיני מקורות שהתחלנו לעבוד עליהם בפעם הקודמת, בסדר? אז אנחנו בלי המקורות פה אצל כולם, אז מה אם היא שלחה לראות? או שאני אקריא לכם ותתרכזו, אבל זה יהיה קשה כאילו נראה לי להתרכז בזה בלי... אני אמשיך בכל זאת, אני התחלתי פה, כן. והמשכנו פה, עשינו את זה פה כדי שיהיה יותר שאילת שאלות, יותר השתתפות, זה ההמגמה. אם אתם רוצות, מעדיפות לעבור לכיתה, אז אפשר. וגם שעה כזאת שקשה לי לראות הבנות על... מהבוקר ככה. אז מה קורה? אתם הייתם, נכון?
כן.
שלום וברכה. איפה כל הדפים? השארנו פה המון
המון דפים. כן, כן, הבאתי, הם אצלם מצלנת לדפים שלי.
אוקיי, אבל היה לנו עוד עודפי דפים.
נכון,
היה לנו עוד עודפי דפים. איפה הם? נאמו, נדעו. טוב, אז אנחנו, אתם תרצו להתרכז איתי בסדר במה שאני עושה, ולא מעט יגיעו המקורות.
ותכף זה מצלם
לדפים. הרמח"ל. בסדר, אני ברמח"ל, מקור A, למי שהייתה בפעם הקודמת. ראינו שמקור ג' חסר לנו, אז כל המקור זה היה רב שמעון שקופ, שבעצם קיצצתי אותו למה שלמדנו, כי זה רלוונטי לענייננו. זה עוד לא הבאתי אותו לפה עכשיו, פשוט לא לענייננו. אני קוראת מתוך המסילת שרים פרק י"א, גם השנאה והנקימה קשה מאוד, ושימלט ממנה לב וצל אשר לבני אדם, כי האדם מרגיש מאוד בעלבונותיו, עם מצטער צער גדול, והנקמה לו מתוקה מדבש, כי היא מנוחתו לבדה. על כן, כשיהיה בכוחו לעזוב מה שטבעו מכריח אותו ולעבור על מידותיו, ולא ישנא את מי שאיר בו השנאה, ולא יקום ממנו ויזדמן לו שיוכל להינקם ולא ייצור לו, אלא את הכל ישכח ויסיר מלבו כאילו לא היה, חזק ואמיץ הוא, והוא קל רק למלאכי השרת שאין ביניהם המידות עליו. בסדר, אז בפעם קודמת ראינו ש... שככל שהאדם מתרומם יותר ומתעלה יותר, אז הקשר שלו לזולת הולך ומתחזק. כשתינוק הוא קטן, מאוד מאוד אגואיסט, הוא רק חושב על עצמו, וככל שהאדם גודל הוא מכליל בתוך הקשרים שלו את משפחתו, ואחר כך את עם ישראל, ובמדרגות גבוהות יותר את העולם כולו. פה אומר לנו הרמח"ל במסילת ישרים משהו מאוד מאוד מדהים, שתמיד מאוד התפלאתי עליו, שהשנאה והקנאה, מי שיכול להתגבר עליהם זה רק מי? מלאכי השרת. וזה תמוה, כשאתם שומעים את המשפט הזה, זה לא מעורר לכם איזושהי שאלה?
זה עצבות, מה?
מה זה?
ייאוש כזה.
ייאוש, מה עוד?
לא, זה גם מוזר, כי אסור לסבור בלגנה. אז
נכון.
אז אם
מלאכים
שיכולים לעשות את זה, אז מה כזה
שעשו? והנקמה, רק למלאכי השרת. אני הייתי מסיפרתי,
לא?
למלאכי השרת? אני אומר שזה קל רק למלאכי השרת. מי שמלאך יכול להימלט מהמידות האלה.
אבל הוא לא יכול לפעול במידות האלה.
הוא לא יכול, נכון. אבל האדם כאילו נכון לפעול במידות האלה. זהו, הוא אומר שהאדם, אם הוא לא מלאך, אז הוא בהכרח כביכול נופל בזה. עכשיו, אני תמיד תמיד התפלאתי על הדבר הזה. נראה לי, סיפרתי לכם פה בתוכנית אלול איזשהו מקרה שקרה לי סביב הגירוש שהיה מכפר דרום. סיפרתי לכם? לא, לא סיפרתי. אז אני, אתם גם לא, אף אחד לא זוכרת את זה? אז אולי אני אספר לכם משהו שישפוך, שלי שפך אור חדש על הרמח"ל הזה, כי זה תמיד היה לי מאוד מאוד קשה להביא. בסדר? אולי נקרא פה עוד טיפה, הגיעו המקורות, מקווה שזה אלה בכלל. מגיע לכם הרמח"ל? יש לכולם? אז אני מפתיחה עוד שתי שורות ברמח"ל, שתיים שלוש שורות. במקור A. זה הדף, הוא נראה ככה. בסדר? אני בסוף העמודה הראשונה. עוד פעם, אני חוזרת על השורה הראשונה, גם השנאה והנקימה קשה מאוד להימלט ממנה. אני מדלגת לחמש שורות לפני הסוף, והוא הוכר רק למלאכי השרת, שאין ביניהם המידות הללו לא לשכנה בתי חומר אשר באפר יסודם. אמנם גזירת מלך היא והמקראות גלויות באר היטב, אינם צריכים פירוש, לא תשנא את אחיך בלבבך, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ועניין הנקימה והנטירה ידוע, דיינו נקימה להימנע מיטיב למי שלא רצה להיטיב לו, או שהרה לו כבר, ונטירה להכיר בעת שהוא מיטיב למי שהרה לו, איזה זיכרון מן רע שעשה לו, לפי שיצר הולך ומרתיח את הלב. הוא מבקש תמיד להניח לפחות איזה רושם או איזה זיכרון מהדבר, ואם לא יוכל להשאיר זיכרון גדול, ישתדל להשאיר זיכרון מועט, יאמר דרך משל לאדם, אם תרצה ליתן לאיש הזה את אשר לא רצה הוא לתת לך, כשנצרכת לפחות לא תתנאו בספר פנים יפות, ואם אינך רוצה להראה לו, לפחות לא תיטיב לו טובה גדולה ולא תסייעו סיוע גדול. או אם תרצה גם לסייע הרבה, לפחות לא תעשהו בפניו, או לא תשוב להתחבר עמו ולהיות לו לרע. זהו, אני רגע עוצרת פה. אני רוצה לשאול אתכם שאתם רואות את, את הרמח"ל הזה, זה מעורר בכם איזשהו תימהון, איזושהי פליאה? אני אפוך את זה לדוגמה פשוטה, בסדר? נניח הלכתי לשכנה שלי, רציתי להלוות לי לשאול, להלוות ממנה גזר, גזרים למרק. אני רואה לה חבילה של גזרים על השולחן, והיא אומרת לי, לא, אין לי גזר, אני לא מתחשק לי לתת לך עכשיו. בסדר? למחרת היא באה אליי, ויש לי גזרים, והיא מבקשת בדיוק אותה וכרה, מבקשת גזר. מה אני אענה לה? מה אתם אומרות? לא יודע, בטבעי, כאילו, בלי להיכנס עכשיו לפינות.
יאללה, מה קרה? אתמול ביקשתי, לא הבאת לי. כאילו, מה את מזלת
שלו? אז זה את אומרת, בטבעי. יש מישהי שכאילו לא חושבת להגיב את התגובה הזאת?
דווקא אני אתן לך, כי דווקא
שאני אתן לך. כאילו להראות לך?
כן.
או אפשרות נוספת זה כאילו להגיד, בסדר, היא לא נתנה לי, אני בסדר, מה אכפת לי שהיא לא נתנה לי, יש לי, אני אתן לה, אני לא עושה, לא מתחשבנת חשבונות. זה מה שהוא מתכוון פה, הוא מתכוון שמה שאתם אמרתם, שכן, אני לא יכולה לתת לה באותו חיוך רגיל, כמו שאני אתן לשכנה של היד אם היא באה אליי ככה, בצורה כזאת. לי זה היה קצת קשה במהלך השנים, עד שהגיע הקטע שממש הרגשתי ככה בתוכי נקימה ונטירה חזקה חזקה, אני אספר לכם את זה. אם סיפרתי את זה במקרה בתוכנית אלול, אם זה, אז תגידו לי. בסדר? זה היה בגירוש מגוש קטיף. אנחנו הגענו לשם לשבועיים האחרונים. היה קודם מאבקים מאוד גדולים, הפגנות, בשלגים, זוכרת שהלכנו עם כל הילדים, עם כל היישוב, עם איזה סירי מרק כאלה גדולים להפגין בשלג, הבאנו סירי מרקים כדי לחמם את הילדים קצת, ואחרי שראינו שכל ההפגנות וזה, זה לא, ממשיכים לדבר על זה, אז החלטתי ללכת לשם עם הילדים לכפר דרום, מקום שהיינו גרים בו בעבר, ולגור שם באוהלים בשבועיים האחרונים, בתקווה שעוד איכשהו נצליח להפסיק את הדבר הזה. אנחנו התבצרנו שם באיזה פעוטון, וכשהחיילים הגיעו לפנות באמת את כל מי שנמצא שם, אחת החיילות עמדה כזה מעבר לגדר, וניגשתי אליה, אמרתי אולי בכמה מילים, אני צריך ככה לשנות איזה. קראו לה מיכל, ואמרתי לה, את יודעת, את הולכת לפנות פה מהבתים, אלמנות, יתומים, אני לא מדברת איתך על זה שזה חבל ארץ, שארץ ישראל ומה הנזקים שיכולים לקרות, שאנחנו רואים היום את הנזקים שהשתלשלו מהפינוי הזה. אבל אני שואלת אותך, מה נראה לך? היא ענתה לי משהו מאוד מעניין. היא כאילו נקמה בעצמה. היא אמרה לי, תקשיבי, אני אמרתי למפקד שלי שאני לא רוצה להיות בזה, הוא אפשר לי להיות במעגל השישי, השביעי, ואני החלטתי שאני לא אשאיר את החברים שלי לבד עם העבודה, אני לא אגיד מה היא בדיוק אמרה, איזה מילה היא אמרה, כאילו עבודה לא יפה הזאתי, לא רוצה להשאיר את החברים שלי לבד ולכן אני פה. זאת אומרת שהיא הייתה מאוד מאוד נגד הפינוי הזה, רק לא היה לה נעים להשאיר את החברים שלה לבד. והיא אומרת לי כזה דבר, שהקדוש ברוך הוא יעשה, יעניש אותי על זה שלא יהיה לי ילדים. כן, ככה היא אמרה, זה היה ממש משפט מחריב. אני לא יודעת מה הייתה היום. אמרתי לה, מיכל, חס וחלילה, אל דברי ככה, תחזרי לך מהר, שקדוש ברוך הוא יברך אותך, שיהיה לך משפחה גדולה והרבה ילדים. וזהו, הבנתי שאין על מה לדון. כאילו היא לא רוצה להיות פה, היא פה כי היא נאלצת להיות פה. ובאמת, התחיל הסיפור, הגיעו שורות שורות של חיילים, והוציא אותנו מהפעוטון ובכלל מכל כפר דרום. וזה היה מאוד מאוד קשה. זה היה רגעים מאוד בלתי נסבלים, בכינו כולנו. אני חושבת שבמפגש הקודם אולי סיפרתי לכם על על הבן שלי. ויצאנו משם, עברנו דרך ההורים, שהכינו לנו סעודה שאי אפשר היה לאכול אותה בכלל. אתם באים להורים, רוצים לכבד. אם סיפרתי לכם את זה כבר, אז תגידו, בסדר? וממש מרגישה שהאוכל נתקע, לא יכולתי לאכול, האוכל נתקע בגרון. ואז ירדנו אספתי את בעלי, בעלי באותו זמן היה באיזה קורס קצינים בצבא, לא קשור לפינוי, אני הייתי לבד עם הילדים בכפר דרום, והלכתי לאסוף אותו, סיים בדיוק את הקורס, הוא היה עם מדים, כן? ולא, אמרתי לו, לא שכוח ולא כלום, אנחנו יורדים ליישוב, כשאנחנו מגיעים לשער של היישוב, אז אני מסתכלת עליו, והיה תקופה שהיינו ממש מערכים כל הזמן חיילים, בשער של היישוב, לא כמו היום שיש אזרחים ששומרים, היה חיילים ששומרים. אני מסתכלת עליו, אני אומרת לו, זהו, את תבקש ממני יותר לארח אותם. כאילו בליבי החלטתי שאני לא מארחת יותר חיילים. בסדר? פתאום, אחרי שלמדתי את הרמח"ל, אחרי הסיפור הזה, פתאום הבנתי מה הוא מתכוון לקימה ונטירה באמת. בסדר, זה לא בהכרח על גזר, כי עם גזר קצת קשה להבין את זה, נכון? אבל פתאום שפוגעים לך באידיאל כאילו, אז פה אתה ממש ממש נהיה נוקם ונוטה. הסוף היה די טוב של הסיפור, כי קודם כל לשבחו של בעלי יאמר שהוא פשוט כאילו הסתכל עליי כאילו במבט כזה, כאילו מבט מוזר כזה, כאילו לא מכיר אותי. כאילו לא הכיר אותי, משהו כזה מבט מוזר, אבל הוא לא אמר מילה. הוא לא אמר מילה, הוא ממש לא אמר כלום, ממש כאילו, המשפט הזה שאין מרצים אדם בשעת כעסו, פשוט השתמש בזה, הוא לא התייחס ולא אמר שום דבר. והמשכנו אלה, המשכנו הביתה עם המשפט הזה שלי שאני לא מערכת יותר חיילים, זה היה בתשעה, יום אחרי תשעה באב, כל הסיפור הזה. אנחנו מגיעים הביתה, איך אני נכנסת הביתה? אני לא סוגרת את הדלת, טלפון. מי בצד השני? אחת הנשים של היישוב שמארגנת אירוע חיילים, אומרת לי כזה, שלום, מוכנה לארח חיילים בשבת? מה אני אומרת לה? נחשו.
לא.
לא? למה לא? לא אמרתי לה את האמת, כן. אמרתי לה, תקשיבי, ממש לא מתאים לי השבת. הרגע חזרנו, לא ראיתי את בעלי כמעט חודש, והבת שלי גם היא הייתה באיזשהו מעצר בית אצל הסבתא סביב כל הסיפור הזה. ורק אני הייתי עם שי עם הילדים הקטנים בכפר דרום שפירה. אנחנו ממש צריכים לאחד את המשפחה, אני לא מתאים לי השבת. זה רק ככה אמרתי, לא אמרתי לה לא ולעולם לא, ואני בחיים לא אארח יותר חיילים, כמו שאמרתי לבעלי, אמרתי לה כזה. איפיתי את זה, כן? קצת שיקרתי לה. ואז סוגרת את הטלפון, אני אומרת לעצמי, זה, הקדוש ברוך הוא שולח לך כזה ניסיון וככה את מגיבה? זה לא יכול להיות. עברה דקה, אני מתקשרת אליה, אני אומרת לה, תקשיבי במחשבה שנייה, אמרת לי, לא צריך, כבר הסתדרתי. סגרתי, תכף אמרתי לבונו של עולם, תודה רבה. וזה. אני בטוחי ממשיכה עם הדבר הזה שאני לא מערכת חיילים, ומגיע ערב יום כיפור סעודה מפסקת. סעודה מפסקת מגיע בעלי הביתה, ממינו מיכאל, משמאלו גבריאל. לא באמת מיכאל וגבריאל, שתי חיילים. אחד ממינו, אחד משמאלו, אני רואה אותו, רואה את החיילים, אני רואה את החיילים, רואה את הצבע הירוק הזה. פשוט נהיה לי שחור בעיניים. סעודה מפסקת, כן, ערב יום כיפור. אני הגשתי לחלון של המזבח, ותראה, כשבאים הביתה אליכם, אתה רוצה להתייחס, נכון, למי שאתה מערך, אתה רוצה להתייחס כמו לילדים שלך, והרגשתי שאני פשוט לא מסוגלת, יש בתוכי מניעה מאוד מאוד גדולה. מסתכלת על החלון החוצה, השמיים, אמרת, ריבונו של עולם, עכשיו אני מקבלת אותם כמו את הילדים שלי. ומבקש ממך בקשה אחת, אתה מקבל אותי כמו שאני מקבלת אותם. אותו יום כיפור ממש הרגשתי שאני לא צריכה תפילות, בסדר? וגם כל התפילה פתאום קיבלה משמעות אחרת. רחם נא על כל ישראל, כלכולם בשגגה. פתאום אתה מתפלל על כולם, אין לך כעס באמת על החיילים. כאילו אני מחכה כעס עליהם. רציתי רק שהקדוש ברוך הוא יסלח להם. היה לי קשה עם המשפט הזה, לא נשכח, לא נסלח. כאילו באמת באמת ביקשתי עליהם גם. בסדר? באמת, בכלל, אחרי החיילת הזאת, מיכל, שראיתי שהיא לא רצתה לעשות את זה ורק נאלצה לעשות את זה. אבל פתאום הסיפור הזה שפך לי אור חדש על המשפטים האלה של הרמח"ל. פתאום הבנתי מה מתכוון שקשה כאילו לא למקום ולא למטור. תחשבו שמתשעה באב עד יום כיפור הייתי כולי מלאה בנקימה ונטירה ואולי אפילו שנאה, כן? זה נובע משנאה. לכל המעשה הזה שנעשה שם, לכל החיילים, לא הייתי מוכנה לירח אף חייל. ובעלי לידי יושב במדים, תראו כמה זה מגוחך, ואני אומרת לו, אל תבקש ממני יותר לירח חיילים, אז אל שהכנסתי אותו הביתה, כן? אבל פתאום הבנתי את המשמעות של המשפט הזה. בסדר, אז אנחנו נתקדם עוד קצת, תסתרו שכל מה שאנחנו, כל המקורות שאנחנו רואות עכשיו זה להבין, בשביל להבין את המקור שראינו שם בדי אהרון, על זה שמי שמתרשל בלימוד התורה, הוא משפיע בזה על כל עם ישראל. בסדר? שאלות עד כאן? נתקדם. ואם תרצה גם לסייעו הרבה, לפחות לא תעשו בפניו או לא תשוב להתחבר עמו ולהיות לו לרע. אם אכלת לו, שלא תראה לו לאויב, די בזה. ואם גם להתחבר עמו תרצה, אך לא תראה לו כל כך חיבה גדולה כבראשונה, וכן כל כיוצא בזה ממיני החריצות שביצר, מה שהוא משתדל לפתות את ליבות בני האדם, על כן באה תורה וכללה כלל שהכל נכלל בו, ואהבת לרעך כמוך, כמוך בלי שום הפרש, כמוך בלי חילוקים, בלי תחמולות ומזימות, כמוך ממש. זה עד כאן... דברי הרמח"ל במסילת ישרים, אנחנו עוברות למקור וב. מקור וב זה הרב דסלר. המשך שלו זין זה פה, בדף הזה שהיינו בו עכשיו, אז אל תאבדו אותו. סר, יש לכולם ואהבת לרעך כמוך? הרב דסלר, מכתב מליאה וחלק ג' שלושה פירושים מצינו למצוות ואהבת לרעך כמוך. זה עמוק מזה. כל אחד מהם מציין מדרגה עליונה יותר של הזדהות עם כל אחד מישראל. זוכרות מה שראינו ברשימות שקוע בשבוע שעבר, שכל שאדם בעצם גדל, הוא מגדיל את המעגלים של תוכם הוא יכול להכניס אנשים נוספים. בסדר? אז פה אומר לנו הרב דסלר דבר דומה. כן, יש אפשרות לעלות ממדרגה למדרגה, וכל מדרגה היא עליונה יותר ועמוקה יותר, וככל שאתה יותר עולה, אתה יכול להכליל בתוכך כל אחד מישראל. מדרגה ראשונה זה ביטול הקינה. הרמב"ן כתב שאין מילת כמוך כפשוטה, כי לב האדם לא יוכל לקבול זאת. ועוד הרי דין הוא חייך קודמים לחיי חברך. על כן פירש שהמצווה היא לבטל את הקינה מליבו. שירצה שתהיה לחברו כל הטובות שהוא רוצה עבור עצמו. ואלה דבריו הקדושים. כן, אולי לפני שנראה את דבריו, מה הוא אומר לנו? מה זה ביטול הקינה? מה השמעות של ביטול הקינה לפי דבריו? שנרצה שיהיה לכל אחת שיושבת פה כמו שיש לי. בסדר, אם יש לי כמות כסף מסוימת שאני לא רוצה שיהיה לי יותר כסף מלמישהי אחרת, שאני רוצה שלכולם יהיה לפחות מה? לפחות מה שיש לי. בסדר, אם הלכתי לקנות בגד ופתאום חברה שלי קנתה בגד דומה, אני לא אתבאס על זה. כי אם אני מבטלת את הקינה, אני אשמח, מה אכפת לי שגם היא מצאה אותו בגד שיש לה את אותו בגד? בסדר? ותחשבו עליה עוד הרבה דוגמאות, כאילו, לא יודעת, חברה שלי חכמה כמוני, יפה כמוני. בסדר? לא הפריע לי. בסדר? כל מה שיש לי, אני אשמח שיהיה גם לה. בסדר? זה מה שהוא אומר בעצם במילים פשוטות, אם אנחנו מתרגמות את זה לשפתנו. כי פעמים שאוהב אדם את רעהו בדברים ידועים, להטיבו באושר ולא בחוכמה וכיוצא בזה, ואם יהיה אוהבו בכל, יחפוץ שיזכה רעהו באושר ובנכסים, בכבוד ובדעת וחוכמה, ולא שישווה עליו, אבל יהיה חפץ בליבו לעולם שהוא יהיה יותר ממנו בכל טובה. ויצווה הכתוב שלא תהיה פחיתות הקינה הזאת בליבו, אבל יואב ברבות הטובה לחברו, כאשר עדם עשה, עושה לנפשו, ולא ייתן. מחוק לי, ולא ייתן שיעורים באהבה. ועל כן אמר בי יונתן, כי אהבת נפשו אהבו בעבור שהסיר מידת הקינת מליבו. ואמר, כי אתה תמלוך על ישראל, כן, עד כדי יכולת ויתור על המלוכה. ביאור דבריו שאין פירוש המצוות, הרי האדם הפשוט רוצה שיהיה אושר וכל הטובה רק לו ולא לחברו. אולם מצטווינו על ההפך, שנרצה שיהיה כל הטוב לחברנו ולא לנו, כי זה מן הנמנע. אלא ביאור המצווה הוא שכל אדם בטבעו מרגיש פרטיות, ותמיד הוא מחפש איזה דבר או איזו מעלה, או אפילו נקודה קטנה, אשר יכול לחשוב שבה הוא מצטיין לגבי האחרים. נקודה זאת חיונית עבורו, ובכל נפשו יילחם שיכירו בה את הצטיינותו, כי הוא רואה בזה את כל עצם התפרטותו, הנכויותו בזו נבדל מהאחרים. אולם התורה הקדושה מגלה שמידה זו היא פחיתות וקינה. כי מה חסר הוא באמת? אם חברו יש לו מעלה כמותו, רק דמיון שרוצה להתכבד על חשבון חברו. לכן צפתה התורה הקדושה, שיוותר על הצטיינותו למען אהבת רעהו, אם עשירו, בזה מוצא את עצמו מורה מאב. מצוותו היא שירצה שיתאשר חברו כמותו, ויכיר שלא יפחת ערכו אמיתי על ידי זה, אם חכם הוא ירצה שחברו יהיה חכם כמותו, וכדומה. בסדר, זה ברור עד פה, ביטול הקינה? שאלות? בסדר, נמשיך לבחינה הבאה, למעלה הבאה. כי כנראה זה מאוד 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 קשה. הוא לא אומר הוא אומר שהאדם, כן, אם הוא מצליח להגיע למדרגה הזאת שהוא מבטל את הקינה לגמרי, הוא דומה למלאכי השרת. זה לא רק שמלאכי השרת, שזה בלתי אפשרי, זה אפשרי להגיע למדרגה הזאת, אבל זה מאוד מאוד קשה. זה, אני לא אקח את הדוגמה של מה שנתנו קודם של הגזירים. קחי איזה משהו של אידיאל מאוד גדול שיש לך. שמישהו בא ורומס את האידיאל הזה, מה תרגישי כלפיו? זה כן מכעיס. זה מקומם, זה מאוד מאוד קשה עכשיו להתייחס אליו רגיל. בסדר? אני חושבת שמה שמאוד מאוד עוזר בזה, זה כמו שהוא מנחה פה ממש, להתרומם למדרגה של הבנה שהוא זה אני. למצב שכמו הוא ייתן, הוא ייתן בהמשך הסבר, בסדר? למצב שנגיד, אני חותכת סלט, ויד ימין חותכת בטעות את יד שמאל, הוא ייתן את הדוגמה הזאת בהמשך. מה אני עושה עכשיו? אני אקח את יד שמאל ויחתוך איתה את יד ימין? כן? לא, נכון, אני לא אעשה. אני אתבאס על יד שמאל. אבל לא אקח ואני את יד שמאל עכשיו לחתוך את יד ימין, חתכת אותי, אני אחתוך אותך. למה? למה אני לא אעשה דבר כזה? נכון, הגיוני? למה? למה? למה זה יפגע בי עוד יותר?
כי שניהם
הידיים שלי, כי זה גוף אחד.
אבל מצד שני, אם אדם נגיד, לא יודעת, אני סתם ממציאה סיטואציה, אבל אדם נגיד, יש לו איזושהי מחלה שכל הזמן יד שמאל נותנת כאפות לראש לו. אז הוא כן יעשה משהו כדי שיד שמאל תפסיק לעשות את זה, אולי לא אחתוך אותה, אבל לא יודעת, הוא יקשור אותה, לא יודעת, כאילו.
נכון.
הוא ינסה למנוע מעצמו להמשיך ולפגוע.
נכון, נכון, נכון. אבל מה שהוא נותן פה את הדוגמה הזאת של כאילו החיתוך הזה של הסלט, זה דוגמה שהיא ממחישה לי שהגוף שלי הוא גוף אחד. ולכן לא יעלה על הדעת של גם אם מי תפגע ביד שמאל או הפוך, במידה והיא חתכה אותה. כמו שאני מבינה שהגוף שלי הוא גוף אחד, אם אני אבין שכולנו גוף אחד, אנחנו נראה את זה במקור האחרון, שכולנו פה גוף אחד, זאת אומרת שאם מישהי תרגיז אותי, אני אתייחס לזה כאילו יד שמאל חתכה את יד ימין. זה כואב, אבל אני לא אחזיר לה על זה.
אבל מי שמרגיז אותי לא תמיד מבין בעצמו גם שאנחנו עם אחד וגוף אחד. ואז יכול להיווצר מצב שמישהו פוגע בעם ישראל במעשים שלו או בבחירות שלו, כאילו כמו שאני יכולה לפגוע בעם ישראל בבחירות שלי. אין איך לתקן, כי הוא לא,
לא
מצליח להבין שאנחנו אחד.
ברור, ברור שאני אנסה כן להילחם בזה, אבל להילחם בזה מתוך מידה של אהבה, לא מתוך שנאה. להילחם מזה מתוך הבנה שיש פה חוסר הבנה. זהו, ובשביל מי שכאילו הייתה בשיעורים הקודמים, אני מזכירה את הסיפור הזה של היום של המלחמה, שהלכתי בו וכל האנשים שתרמו ונתנו, למרות שהם נראים מאוד מאוד שונים מאיתנו. ויכול להיות שאידיאולוגית הם היו מאוד מתווכחים איתנו והיו מסכימים איתנו, אבל בלמעשה כולם עם אחד. בסדר? ברגע שכולם עם אחד, אז כמו קרקרה שנוסעת ויש בה בורג שחורק, הוא מעצבן לי באוזניים, אבל אני יודעת שאם הבורג הזה הוא לא יהיה בתוך הקרקרה, כל הקרקרה לא תיסע, ואני לא חושב שיקח את הבורג הזה ויזרוק אותו וינסה להמשיך לנסוע בלעדיו, אז אותו דבר בתוך העם, אם יש חלקים בעם שהם נוגדים את האידיאל שלי, ואני חושבת שהם נוגדים גם את טובת ישראל, אני לא אנסה לחלות אותם. אני אנסה לאהוב אותם, לקרב אותם ולרומם אותם למצב שהם כן יוכלו לתרום באמת לעם. וגם אני מודעת לזה, לפעמים הם אפילו חושבים שזאת התרומה לעם. בטוחים שהם צודקים, הם בטוחים שבזה הם תורמים לעם ישראל. בסדר, ברגע שנסתכל על זה בצורה כזאת, אז יהיה לנו הרבה יותר קל לא לנקום ולא לנטור. לפי מה שמנחה אותנו, אבל מאוד מובן לי, כן, פעם לא הבנתי את זה, מה? נקימה, נטירה, כן, אז השכנה עשתה לי ככה, אז עכשיו אני כאילו נקום בה, כאילו, נכון, זה נראה קצת קטנוני כזה, ועוד למלאכי השרת, כאילו, מי שמצליח זה כאילו מלאכי השרת. עד שקרה לי את הסיפור הזה ששיתפתי אתכם עכשיו בפינוי הזה של כפר דרום, ופתאום כשהגענו לשער של היישוב אמרתי, אני לא מערכת יותר חיילים. אז בתוכי, מיד שאמרתי את זה, הבנתי שאני עושה עכשיו נקמה לחיילים. נכון? מה זה לא לערך אותם יותר? זה לנקום בהם. אתם פיניתם, אתם לא הייתם בסדר, אתם עשיתם ככה וככה. אני לא מערכת אתכם יותר. נכון? זה נקימה, זה פשוט נקימה. ואיך היה לי קשה כאילו לערך אותם? לא לערך אותם כאילו מהפה לחוץ, כן? לערך אותם בקבלה מוחלטת, בהרגשה שכן, השתי חיילים האלה שנכנסו אליי הביתה, יכול להיות שהם פינו אותי משם, ולמרות זאת כאילו לקבל אותם הביתה בהרגשה שהם הילדים שלי, ואני נותנת להם אוכל כמו הילדים שלי, אוהבת אותם כמו את הילדים שלי, מתייחסת אליהם כמו הילדים שלי. זה היה לי רגעים מאוד מאוד קשים, מה שהייתי צריכה לעשות עבודה פנימית חזקה בשביל זה. אבל ברגע שאתה עושה את העבודה הזאת, אז העבודה הזאת היא משנה אחר כך את כל התפילות ביום כיפור, את כל היחס לעם, את כל ההסתכלות. בסדר? לא שאני מצליחה. בנקודה הספציפית הזאת הצלחתי כאילו להתעלות מעל ההרגשה הזאת. במקרה. בסדר? אבל זה נתן לי, פתאום שפך לי אור על המשפט הזה שהוא אומר שזה קשה. זה מאוד מאוד קשה, זה באמת היה מאוד מאוד קשה. באמת, גם מעבר לארץ ישראל ולכל האידיאלים ולכל המחשבה של מה עלול לצאת מזה וכל את התוצאה של זה אנחנו רואים היום בשטח. כן, עם בצמרים שמגיעים לכל מיני מקומות שלא יכלו להגיע קודם. אבל יחד עם זאת, לדעת שעשו פה פקודות. עשו פה פקודות, ועם כל הכאב והצער, אנחנו לא במקום של לנקום עכשיו בדבר הזה. בסדר, שאלות נוספות או... כן.
לא צריכתי לתפוס מושלות. לא אמרתי את הקשר בין הנקמה לקינן. נקמה, אני מבינה שהיד בתרבית היד האחרת, ומה הקשר לקינן הזה?
קינה זה רגש שהוא ההפך מאהבה. כשאני מקנה במישהו...
למה? אני יכולים לדבר מאהבה, קינן.
למה? איך?
כי את אוהבת את מקנה. כאילו, למה? אני חושבת את הבן אדם, חושבת את משהו שהוא עושה, יכולת את מקנה. בסוף זה גם אהבה אליי.
קנאה זה אהבה? קנאה זה יחס. זה יחס. זאת אומרת, היחס ההפוך הוא יכול להיות אהבה. קנאה זה יחס כלשהו, אבל זה יחס של... של הפך האהבה. אני מקנה במישהו...
את אוהבת משהו שיש את לו, שיש בו, שיש...
אבל מה אכפת לי שיהיה לו את זה?
זאת אומרת שה...
אם אני שוללת את הקיום שלו, בסדר? אני שוללת את זה, שיהיה לו את הדבר הזה, זה סוג של...
את קנאה זה תמיד לשלול... כאילו שיהיה. אני מדברת על אהבה לחפץ, והיא מדברת על אהבה לבן אדם, כאילו. נכון, אבל עדיין גם אם אני מקנה במישהו שיש לו משהו, אז בהכרח זה אומר שאם אני מקנה בו, אז אני רוצה שלא יהיה לו, שאני פשוט רוצה להיות גם, שיהיה לי גם.
אז זה שתי סוגים. יש סוג של אני רוצה שלא יהיה לו, ויש סוג שאני רוצה גם. אבל מה? מה בלעדיה?
אפשר, כאילו אפשר לבטל אותי, כי אפשר, יש מצב... כאילו לבטל
קינה? לבטל לגמרי לגמרי לא מומלץ. בסדר, לפי הרב בן היה, לא נבראה שום מידה בעולם שאין לה מקום. אפילו על הכעס. יש לו מחלוקת עם הרמח"ל במסילת ישרים, הוא אומר עליו צריך עיון, אבל אפילו על הכעס, הוא אומר שצריך להשאיר לו איזה מקום, כי רגע באפו. כי רגע באפו, שהצדיקים התאורים גם כאילו יכולים שהם יחסו, יכול להיות שהם יחסו רגע ושהכעס הזה יש לו מקום, לכן הם מרצים אדם בשעת כעסו. בסדר? אז אם אנחנו נבטא לגמרי את הקנאה, אנחנו נהיה במצב קשה, כי יש קנאה שהיא חיובית. קנאת סופרים, קנאת פנחס להשם. זה לא מידה שאנחנו צריכים לבטל אותה, אבל במקומות הרדודים הנמוכים, שם צריך לבטל. למשל, מה אכפת לבת שהיא קונה בגד שיש לחברה שלה גם כזה? או לחברה, מה אכפת שחברה שלה קנתה כזה? מכירות את זה? אני לא יודעת אם אתם מכירות את זה, שמעתי את זה לא מזמן. מה אכפת? כאילו, מה אכפת שכולם ילבשו פה את אותו סוודר? כאילו, למי זה מפריע? ממה זה נובע? צריך לחשוב ממה זה נובע. כי אני צריכה להיות יותר מיוחדת ממנה. למה? כאילו, אם כולנו אחד, מה אכפת לנו להתלבש אותו דבר? שכולם יהיו אותו סוודרים. זה נכון שיש מקום טוב לקינה. קינה היא נכונה כשזה קינת פנחס להשם, בסדר? כשזה קינת סופרים. לא כשאני רוצה שהוא לא ידע כך וכך, אלא אני שואפת ליותר בזכותו. בסדר? אבל כשזה קינה רדודה, זה נובע ממקום לא בריא בנפש. בסדר? שאלות נוספות? נמשיך. המדרגה הבאה, כמוך ממש. יש בחינה אחרת למעלה מזו. כבר ביארנו, שאהבה היא תולדת נתינה. תולדת נתינה. מה זה? אני במקור וב, כמוך ממש, מצד שמאל למטה. בסדר? דברי המשך דבריו של הרב דסלר. אני חוזרת, יש בחינה אחרת למעלה מזו, כמו שביארנו, שאהבה היא תולדת נתינה. שלמקום שנותן, נותנו מעצמו, וממילא אוהב את המקבל, כי הוא מוצא את עצמו כלול בו. ואם ירבה מאוד את חסדו עם רעהו, ימצא את כל עצמו כלול בו ויבוא בבחינת כמוך, ממש כמוך, בלי שום הפרש. כמו שכתב במסילת ישרים פרק י"א, בלי שום הפרש, הרי הוא בחינת השתוות והזדהות בלב וברגש. בסדר, אני רגע עוצרת כאן, מה אומר לנו פה? אתם מכירות את את הקונטרסט שלו על הנתינה והאהבה? בסדר, הוא אומר שם, הוא מדבר שם מאוד בריחות, זה פרק שלם, על הנתינה והאהבה, מה קודם למה? טוען הרב דסלר, אקסיומה, שהנתינה היא קודמת לאהבה, לאשר ייתן יואב. זאת אומרת שאנחנו יכולים בכלל בכלל לא לאהוב מישהו, אבל ככל שניתן לו יותר מה יקרה לנו, נאהב אותו, נקשר בו. בסדר, יהיה לנו קשר אמיתי איתו. אז הוא אומר לנו כמוך ממש, איך מגיעים למדרגה שלא נקנה, שלא נשנא, שלא, כן, ננטור וננקום. ברגע שאנחנו ניתן לזולת, אז ממילא אנחנו נחלל בתוכו, ואז נוכל להימנע מהמידות האלה. כתיב לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, איך הוא יודע, כן? איך ייתכן, איך מסתבר שימחל אדם על אלבונו? אבי מקטע, גודה מחץ סכינה לידה, תחזור את תמה לידה. כן, זו אותה דוגמה שנתנו קודם, היה חותך בשר ובשר הסכין לתוך ידו, והיא חיתה עליה לדעת שיקום ידו ויתור ידו השנייה על שחתכה הראשונה. כן, הדבר הזה. כיוון שכל ישראל גוף אחד, אין, דינו שלא ינקום מחברו שהוא כנוקם מגופו. מי שעושה חסד עם כל ישראל בכל מהותו, מאוחד לגמרי עמהם, כדי שירגיש שלא תיתכן גם תרומת על חברו שיקעו, כי מרגישו, אני ממשיכה במקור זין הדף שהיינו בו קודם, מרגישו שכל ישראל איברים הם מגוף גדול אחד, נמצא שלא אחר יקעו אלא הוא עצמו, וכי ייתכן להתרעם על עצמו עד כדי כך כמוך. זוהי אהבת ישראל. אם כן, מהי מדרגה השנייה? מדרגה השנייה שהוא מדבר עליה, ואהבת לרעך כמוך, כמוך ממש. כן, ההרגשה והידיעה שאנחנו בעצם כולנו מה? כולנו גוף אחד, כמו שהסברנו קודם. כמו שהיד לא תחתוך את היד, ככה אנחנו, כשאנחנו כולנו גוף אחד, כולנו עם אחד, ממילא יהיה לנו הרבה יותר קשה לנטור ולחוס ולנקום על, על אחרים שלא חושבים או לא עושים כמונו. בסדר, אנחנו ממשיכות לה... אם יש שאלות, אז בסדר? אהבת חייך מתוך אהבת השם, אכן ישנה... כן, בטח.
כאילו זה...
המון אומרים
את זה, כאילו אנחנו יודעים את זה שאנחנו כולנו פה אחד, גם אחד, אבל כאילו, בסוף זה באמת קשה להרגיש את זה,
שאני רוצה
לחיות את זה, כאילו.
כאילו,
איך
מכניסים
לזה,
שזה
באמת יהיה
חלק מהחיים שלך,
שבאמת כאילו,
להשתדל. קודם כל, להשתדל לראות את הדבר הזה בפועל. בסדר? לראות את זה בפועל, הכוונה שבמקרים מסוימים שהקדוש ברוך הוא מגלגל לידינו, בפעם הקודמת סיפרתי, את היית פה? לא. סיפרתי על איזה יום המלחמה, מלחמה מאוד מביאה לזה, כשיש מלחמות, שלא נצטרך מלחמות, כמו שהרב נבן סל כותף לי, לחמו רק שרי השמיים ביניהם בשמיים, ולא נצטרך פה מלחמות בפועל בארץ. אבל כשיש מלחמה, הדבר הזה מאוד מאוד ניכר. ניכר שפתאום כולם, כל המחלוקות נעלמים. אז לקחת לדוגמה, בסדר? לקחת לדוגמה מלחמה, לזכור, לקחת את הרגעים האלה שהקדוש ברוך הוא שולח לנו אותם, הוא שולח לנו אותם כדי שנמצור אותם בליבנו. כן, זה כמו ברק בחושך שפתאום מאיר, ואז אנחנו רואים את החדר. הברק מתחבא, תוך שניות הוא נעלם. אבל אותו אדם שהלך ברחוב בחושך מוחלט, יש הפסקת חשמל, והבריק לו הברק, הוא עכשיו יודע את הדרך. והוא יודע לאן להמשיך, למה? כי הקדוש ברוך הוא שלח לו תאורה רגעית שהאירה לו את השטח. אז רגע כזה כמו מלחמה, או כמו רגעים אחרים שאת רואה מישהי שהיא מאוד 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 רחוקה ממך, שכלפי חוץ היא בכלל נראית בעולם אחר, מתנהגת בעולם אחר, חושבת בעולם אחר, אבל פתאום את רואה ברגע של אצילות נפש, רגע שהיא עושה פתאום חסד שפשוט את לא מאמינה. היה לי לא מזמן, עליתי על אוטובוס, לראות מה זה ישראל קדושים. בסדר? עולה איזה כרטיסן, כולו נראה רחוק מאיתנו, מזרח ומערב, כן? לא הייתי מדמיינת שבכלל הוא, יש לו איזה קשר לתורה ומצוות. פתאום מציא באמצע האוטובוס תפילין. בסדר? השעה הייתה 3 בצהריים. אוטובוס יצא בשלוש מהתחנה המרכזית, מתחיל ללפף את עצמו בתפילין, והנהג הוא חבר של הנהג, מדברים בכל הקולות, אתה לא יכול שלא לשמוע, במחד שאני הייתי במקום הלא הראשון השני, והוא אומר לו, מה אני אעשה? שהשם יסלח לי, אומר לו. נניח תפילין בשלוש בצהריים, כמו איזה כופר, כן? ככה הוא אומר על עצמו. אז הנהג כזה סונן פה, אומר, מה קרה לך? לא יכולת להניח אותם בבוקר? תשמע, יש לי הרבה עניינים, עכשיו אני מתחיל את היום. אמא שלי, מה אני אעשה? יכולה, אני קודם כל באה אליה, אני עוזר לה, נקה לה את הבית, מביא לה קניות, יושב איתה לכוס קפה, אוכל איתה. זה הבוקר שלי. עד שאני גומר את הבוקר כמעט נהיה צהריים. אחרי זה אשתי, מה אני אעשה? יכולה את ניקיון. למה צריך להיות עבד של האישה ולא משרת שלה? אבל בכל זאת, כשאני מנקה את הבית, אני רואה זה עושה לה מה זה טוב. אז אני מנקה את כל הבית. ועכשיו אני מגיע לפה, עכשיו אני פותח את הבוקר, אז מה אני אעשה? רק עכשיו אני מגיע אליי, אני אכפילי. ילש בצהריים, בן אדם שלא נראה, הייתם רואות אותו, היה נכנס לפה, כולם היו נבלות מאיך שהוא נראה, אף אחד לא היה חושב שהוא איזה דוס או צדיק. אבל מה זה ישראל קדושים? כאילו לקחת את הדברים האלה ולנצור את זה בליבנו. גם כשאנחנו רואים שמישהו רחוק מאיתנו מאוד מאוד בדעה, כן? אם הוא לא גוי שיתחפש, עדיין הוא עם ישראל, ובתוכו יש נשמה יהודית גדולה. וגם אם הוא לא חושב כמונו, הוא גם לא חושב לקדם את הגאולה כמונו, הוא חושב לקדם את הגאולה בדרך אחרת, לפחות כאילו להשתדל לא לשנוא אותו על כך. אני לא אומרת לא להילחם בדרך. לא לנסות שהדרך שלנו היא תהיה הדרך שמקדמת גאולה. אנחנו חושבים שזה הדרך שיותר מקדמת גאולה. אבל זה לא יבוא בצורה שאני עכשיו, הוא מבחינתי, הוא רק לקלל אותו כל היום. בסדר, זה עונה לך קצת?
כן, אבל כאילו אני גם חושבת שזה גם יותר, כאילו שיש גם קושי דווקא גם עם אנשים שדומים לך. כאילו, אני גם יכולה לראות מלא סיפורים כאלה על עם ישראל, וזה גם נכון, זה באמת כזה משהו שאני דווקא כוח ומתחבר, וכאילו גם לי זה קורה הרבה. וכאילו מצד שני דווקא אנשים שדומים לך, זה גם יכול להיות קשה, כי כאילו... באמת זה כאילו קשה גם...
את יכולה לתת דוגמה בלי שמות?
לא יודעת, לא כאילו ממש ספציפי, אבל כאילו נראה לי כאילו זה קורה כאילו דווקא המקרים הספציפי של קנאה ונטירה וזה, זה דברים שקורים דווקא כשאתה בסביבה שלך, כאילו בסביבה רגילה שלך עם הלת, עם משפחה, חברות, כאילו אנשים שנמצאים מסביבך, כי זה דברים קטנים, זה דברים של יומיומיים כאילו.
אז אני חושבת שדווקא כשאת מדברת על הדומה, פה הרבה יותר קל לעשות את העבודה הפנימית בנפש. נראה לי ככה.
כאילו כי קל להגיד עליהם דברים טובים מתוכנו?
כן. כי קל לי מאוד לראות את הטוב שבו. כאילו, אני מכירה את הבן אדם. אם זה אחותי או אחי או לא יודעת מה, אני יודעת מה יש בתוכו. ואז ממילא הרבה יותר קל לי
לבטל את הרגש. זה לא יהיה ככה. מובן
מסוים. נכון, ועדיין. עדיין זה עבודה יותר קלה. נראה לי שזה עבודה יותר קלה. הרבה יותר קל לחוס על מישהו שהוא קצת יותר רחוק מאשר על מי שקרוב אליך. כי מי שקרוב אליך, האהבה היא הרבה יותר גדולה. ברגע שהאהבה...
גם הכעס יותר גדול. כאילו, על מי שרחוק ממני, אז אני גם לא מצפה ממנו בשום דבר, אז אני לא אכעס עליו. כן, זה דווקא הפוך, כאילו, אם אני רואה, סתם, הייתי יושב רגע, כאילו, סתם, 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 כאילו, הייתי אצל חברה שלי, ביקרתי אותה בבית חולים, כאילו, ואתה רואה חברים שלה מהאוניברסיטה, על כל קצרות הקשת של עם ישראל, כאילו, נמצאים שם סטופ, כאילו, 24 שעות ביממה, כל העם אצלם, וכאילו, אתה לזה, וכאילו, ממש נדמתי מזה, זה היה לי כאילו מטורף. עכשיו, כאילו, למה כל כך נדמתי מזה? כי כאילו, אתה לא מצפה מאנשים כאלה, שכל כך רחוקים מטורף במצפות, שכאילו, ככה יפעלו, וככה כאילו, יעשו, וכל העם יהיו אותה. אז כאילו, כמו שאתה אומרת, שכאילו, דווקא שזה יותר קרוב אליי, זה יותר כואב לי, כאילו, זה יותר... כאילו קשה לי.
כמו אמא ובן נגיד, אם הבן שלה עושה משהו, או ילד ברחוב עושה משהו, איפה זה כואב, כאילו איפה זה יותר קשה? אם הבן שלה עושה משהו שהיא רואה שעשו, שהיא יודעת שעשו.
ברור שיותר יקב לה כשהבן שלה עושה, מצד אחד, מצד שני, יהיה לה הרבה יותר קל למחול הבן שלה. היא לא תיכנס למקום של כעס, אם היא עושה עבודה נכונה. היא תסתכל על דברים מבחוץ, כי ברגע שאתה כועס על הבן שלך, באמת כועס מבפנים, אתה איבדת את המקום שלך כמחנך. כדי להיות מחנך אתה צריך לעמוד מבחוץ קצת. תסתכל על הדברים מבחוץ, לא... להכניס אותם פנימה. אני מבינה מה את אומרת. אין לי ככה תשובה לזה. באמת, מה אנחנו עושים כשמתעוררים לנו מול האנשים שקרובים לנו רגשות כאלה. זה יותר, יותר קשה לי כאילו להרגיש את מה שאת אומרת, מבינה? כי לא יודעת, לי אישית הרבה יותר קשה לכעוס על, על הקרובים לי באמת, על מי שקרוב אליי. יותר קל לי לכעוס על מי שרחוק, מאשר על מי שקרוב. כי על מי שקרוב אתה יותר מסנגר, מטבע הדברים, הרבה יותר קל לך לסנגר, כי ברגע שאתה מכיר את כל האישיות, אז יותר קל לי להימשך למקום של לראות מה טוב, אז בסדר, אז יש פה מידע חד פעמית, יש פה נפילה חד פעמית. בעוד שמי שרחוק אפשר הרבה יותר לצבע אותו בצבעים הרבה יותר שחורים ובלתי מובנים. כך לדוגמה פרקליטות, בית המשפט. כן, הם הרבה יותר מעוררים כעס בקלות מאשר הקרובים לנו, לא? מה אתם מרגישות, אתם שואלים?
גם
מהצד
שלהם יש משהו יותר טוב, שזה בריחוק, כי אפשר לשפוט ב... כאילו, כמו שאת אומרת, הבן שלי אני לא אשפוט כאילו לפי מידות, כאילו, פשוט המסכום שהקדוש ברוך הוא כאילו קבל אותנו גם אם אנחנו לא תמיד הכי... כאילו, צריך גם את זה.
טוב, נחשב על זה.
אני לפעמים גם, לא יודעת, כציבור, או אפילו כנציג ציבור, יהיה יותר, לפעמים לבן אדם יהיה, למישהו, אני אצא את הרגע בפילוגים, אבל למישהו דתי, יהיה יותר קל לכעוס על חרדי שעושה איזשהו מעשה, מאשר על חילוני, כי רגע, אתה שומר תורה ומצוות, מה אתה עושה?
נכון, זה ברור.
ודווקא, כאילו, זה אמור להיות יותר קרוב אליי, יש לנו פה המון 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 משותף. אבל הדבר האחד הזה הוא מפריע לי, כי אני מצפה ממנו. נכון. כי אתה לא מתורה, אז איך אתה יכול להתנהל ככה?
זה הרבה יותר מקומם, נכון. כן, כנראה שיש בזה שתי צדדים, שמצד אחד יש בזה משהו הרבה יותר מקומם כשזה קרוב, מצד שני, כשזה יותר רחוק, יותר קל לך לחוס, וגם אם לא יותר קל לך לחוס, יותר קשה לך להבין. יותר קשה למצוא את החיבור ואת המחבר.
כאילו
יותר קשה
להבין, מצד שני אני אשתדל פחות לשפוט,
אבל בית המשפט למשל זה משהו מאוד רחוק מאיתנו ומאוד מקומם. אנחנו כאילו מצפים שבמקום שבו יהיה צדק לא יצא רשע, וזה ממש ממש מקומם, ממש מקומם, זה ממש קשה לדון לזכות, ממש ממש קשה.
נכון, אבל זה גם לא, זה לא אנשים ספציפיים, כאילו,
זה גם אנשים ספציפיים. אני אומרת לעצמי, תינוקות שנשבו, כנראה בתוכן יש נשמה גדולה, הם חושבים להוציא את האור לעולם צורה כזאת, אבל זה מאוד מאוד קשה. כשמדובר בדברים אידיאליים שסותרים את האידיאלים שלך, זה פשוט מקומם ברמות אחרות. תחשבו, בסדר? תחשבו עד שבוע הבא, נמשיך עוד לדבר על זה, לא גמרנו. אבל על איזה אידיאל מאוד מאוד גדול שיש לכם, כוח הציורי בית, לא? לא בכתב, בתוך הנפש פנימה. אידיאל מאוד מאוד גדול שמישהו עכשיו יבוא וינסה לרמוס אותו, מה תרגישו ואיך מתמודדים עם זה. בסדר? אז אנחנו נראה לי נסיים כאן. שם יעזור. סליחה. אני חייבת לברוח, אני צריכה לשים לי שעון מעורר בשיעור הזה. יואו, אני מאחרת לשיעור הבא, פדיחות. טוב, סליחה, אז אנחנו בפעם הבאה. בסדר, תחשבו עד הפעם הבאה, ואנחנו...
תודה רבה.
בגלל שאנחנו יושבים ככה, אני לא שומעת לזמן.